כי אנחנו בי"ד באייר חל נקרא פסח שני, פסח קטן, יש פסח גדול, פסח קטן. כן, היום הזה מי שלא זכה להקריב קורבן פסח בזמנו, בעל כוחו, אז הוא יכול לתקן ולהקריב היום הזה. מישהו מעוניין להקריב קורבן פסח כאן? מעוניינים? כן. בעזרת השם, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, נחזור גם לא רק פסח ראשון, אלא גם פסח שני בעניין הזה. אבל זה מלמד אותם את העיקרון של התשובה. העיקרון של התשובה שתמיד אפשר לתקן. אם קלקלת, אפשר לתקן. איך אומר רב נחמן מברסלב? אם אפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. אז הרעיון הזה של לתקן זה גנוז בעניין הזה של פסח שני, שאפשר לתקן. טוב, אנחנו ממשיכים בפלא יועץ לגבי שמירת הלשון. אתה נזכרתי, כותב כאן הפלא יועץ, שכבר הרב ספר חרדים, אסף איש טהור, כל המצוות מדברי תורה, מדברי סופרים, התלויים בדיבור, וכל מיני עבירות מדאורייתא, מדברי סופרים, התלויים בדיבור. ואני אבוא אחריו ועתיק דברי קודשו, בתוספת קצת נופך בסייעתא דשמיא. ואקצר קצת, וישמע חכם ויוסף לקח, ומיני יתקלה סילאה, כי זה כל חפצי ומאוויי, והשם אלוקים יעזור לי על דבר כבוד שמו. כאמור, הספר הזה, פלא יועץ, הוא כמו אנציקלופדיה כזאת, שלפי הערכים, והפלא יועץ כתב את זה לעצמו ולאחור, בהתחלה לפחות. הוא אסף כל מיני ערכים והדרכות ועצות, בהתאם לנושאים שונים בתורה, בסוף יצא בצורת ספר שהתקבל מאוד בעם ישראל. אז כאן הוא אומר, מה שאני רוצה להגיד לכם כרגע לגבי העניין של הדיבור, כבר כתב את זה בעל ספר חרדים. הספר הזה בנוי על פי מה שאנחנו למדנו, שהמצוות הן כנגד תרי"ג מצוות, כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים, והוא בעל ספר חרדים, הוא ברוח קודשו, הוא הראה על כל עבר איזה מצווה קיימת. זאת אומרת, צריך לדעת, האדם בנוי איברים איברים, זה נכון. אבל במקביל לאיברים הפיזיים, יש גם איברים רוחניים. זאת אומרת, אם דובר כאן על הפה של האדם, אז הוא אסף כאן, הספר חרדי, כל המצוות שקשורות בפה, ומה המשמעות של הדבר הזה מצד החיוב, מצד השלילה לגבי הפה. והוא אמר, אני עכשיו מעתיק מהספר הזה, רק עושה פה ושם שינויים קוסמטיים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. קודם כל, המצווה הראשונה שתלויה בפה זה כיבוד אביהם. כיבוד אביהם. מצווה מן התורה לכבד אבי ואמו. אבל לא רק אבי ואמו. בכלל, צריך לכבד כל אדם, אבל במיוחד יש מדרגות מדרגות. קודם כל, דבר ראשון, את ההורים. זה דבר ראשון. ואיך זה בא לידי ביטוי? צריך לפתוח שולחן ערוך ולראות שמה איך מכבדים את ההורים. קודם כל, איך לדבר אליהם. צריך לדבר אליהם בנימוס, מה אתם אומרים? כן או לא? מי אמר? אני אבדוק את זה אצלכם בבית. דבר ראשון, לדבר להם יפה. ולא חס ושלום בקשיות או בעזות. ולפעמים המערכת היחסים בין הורים וילדים היא לא פשוטה. כי לפעמים דברים מגיעים לידי דיבורים לא יפים. אז צריך ללמוד איך לדבר אל ההורים. לדבר אליהם בנחת, בכבוד, לא לסתור את דבריהם. זה ההורים, ההורים שלנו זה דבר מיוחד במינו, אני לא יודע אם שמתם לב לדבר. למרות שלפעמים יש הורים פרובלמטיים, שהם בעצמם נוהגים בקשיות לכפי הילדים וכל זה, אז צריך ללמוד איך לדבר. אז זה דבר ראשון, לכבד אבי ואמו. הדבר הזה, בכלל כיבוד אביהם, תדעו לכם, זה לדורות, זה לא רק שאתה מכבד את ההורים שלך, אלא גם הילדים יכבדו אותך, כי אתה משמש דוגמה אישית, איך אתה נוהג עם ההורים, אז הם יגידו, למרות, אתה יכול להטיף להם מוסר, כל זה, אבל ראיתי איך אתה התייחסת לאבא שלך או לאמא שלך בצורה כזאת או אחרת, מזה הם לומדים. אז זה לא רק בדיבור, זה בכל דבר ודבר. אני נוהג לספר על הילדים שלי, שבשעתו אני הגעתי למסקנה שאמי זכרונה לברכה הייתה כבר מבוגרת מאוד, והייתה באיזה בית אבות בתל אביב, לא בתל אביב, אבל בתל אביב, ואני קיבלתי החלטה לכבד אותה על ידי זה שאני אסע אליה פעם בשבוע, אני אצלה, באש ובמים. היום היחידי שיכולתי להגיע אליה זה מוצאי שבת. ואז היינו כל מוצאי שבת, כל מוצאי שבת, מעמיסים את הילדים על הרכב, נוסעים לסבתא. נוסעים לסבתא, ורק ידעתי דבר אחד, שהנכדים עושים לה נחת. כשהיא רואה את הנכדים היא שמחה מאוד, הפשוטה. וככה הייתי בא כל מוצאי שבת. חורף, קיץ, לא משנה, אני מוצאי שבת, ידוע הילדים, נוסעים לסבתא. וכשהיינו מגיעים לסבתא, הייתי אומר להם, לפני שנכנסים להם, שקט, היא מבוגרת, יש לה בעיות, עם הלב, עם הזה, לא להריש, לא לזה, לא לזה. תמיד הייתי מזהיר אותם, אתם באים לסבתא, אתם תהיו ילדים טובים. היום, אני מוכרח לומר, אחרי כל כך הרבה שנים, הילדים שלי זוכרים את זה טוב טוב. אומרים, אבא, אנחנו זוכרים שבאנו לבקר את סבתא. ואיך אמרת לנו, תיזהרו, כן, ואיך זהו, כל... זוכרים כל פרט ופרט מהעניין הזה. כן, דוגמה עם הדבר הזה. איך שאתה מתנהג אל האורים שלך, אותו דבר, תקבל את זה מהילדים שלך. אני לא אומר שהילדים שלי מכבדים אותי, לא, הם כן מכבדים אותי, אבל נאמר, לא. תמיד יש קצת ביקורת פה ושם. אבל בסך הכל, הכיבוד אביהם, ובמיוחד איך מדברים אל ההורים, זה דבר חשוב מאוד. הגמרא מסכת קידושין שעוסקת בסוגיה הזאת, וכיבוד אביהם שואל את השאלה הפשוטה, עד כמה לכבד את ההורים? זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר לכבד אותם. אני מביאה כמה סיפורים על הורים שהם היו מעליבים את הילדים שלהם. שהיו הורים שהיו לוקחים עם האבא, הבן, היה אדם מכובד, יושב במזרח, בראשי עם וכל זה, והם היו באים אליו, ההורים, תוך כדי כך, מחרפים אותו, מגצפים את הבן. מעליבים אותו, כל הדברים האלה. או היו לוקחים את הכסף שלו, את הארנק, וזורקים אותו לים וכל זה. השאלה את הגמרא, גם כאן צריך לכבד את ההורים. גם במצב כזה, הורים טובים כמו שלנו, זה לא בעיה. אבל יש הורים כאלה, או אמא אחת שהזדקנה והיא השתפשה דעתה בכלל, והיא ביקשה מהבן שלה כל מיני דרישות לא מציאותיות וכל הדברים כאלה. אפשר לכבד אותם או לא? היא אומרת הגמרא, כן. אמנם יש גבול, לגבי האמא הזקנה שהיא ביקשה מהבן שלה שהיא רוצה, תביא לו בחור צעיר, רוצה להתחתן, היא כבר ב-90, ב-80, אני יודע. וזה, ותביא לי תכשיטים ובגדים וכל הדברים האלה. הוא כבר לא יכול לעמוד בדרישות האלה. אז הוא, רב זרע זה היה. אז הוא אומר, מה אני אעשה? הוא ברח לארץ ישראל. הוא ברח לארץ ישראל, אז מודרים לו שאמא שלך רודפת אחריך, היא באחריך. מה הוא יעשה? איך הוא יתמודד עם מציאות כזו מורכבת? אז הוא בא לרבי יוחנן, הוא אומר לו, רבי יוחנן, איך אני מתמודד עם האמא הזאת? אז צריך לכבד אותם מצד אחד, מידך זה משימת בלתי אפשריות. אז רבי יוחנן אומר לה, אין לי תשובה, אני לא יכול לתשובה אותו, למה, מה? אז הוא אומר, תראה, כשאימא שלי הולידה אותי, היא מתה, ואבא שלי מת בהיריון. לא היו לי הורים, אף פעם לא עמדתי בניסיונות כאלה, בדבר הזה. כן. אבל הכבוד, כבוד, כיבוד אב ואם, מבחינת היחס, זה דווקא כשיש בעיות וקשיים ודברים מהסוג הזה. שם באמת ההתמודדות האמיתית, איך להתייחס אל ההורים. ובעיקר זה מתבטא איך אתה מדבר אל ההורים. אתה מדבר אליהם בצורה מכובדת, בצורה יפה. ומתוך כך אנחנו מורישים את זה לדורות הבאים, גם לבנים שלנו ולבני בנים וככה לכל הדורות.